אנחנו בפרשת וישב. רש"י לומד שהפסוק אלה תולדות יעקב יוסף זה הקדמה לכל התורה כולה. אלה תולדות יעקב, עכשיו הולך לספר לך את הסיפור, מה הולך להיות עם עד יישוב עם ישראל בארץ ישראל, ולפי רש"י מאוד מובן למה ספר יהושע הוא חלק מהתורה. שחז"ל אומרים שאילו לא חטאו ישראל, אז היה ניתן להם רק חמישה חומשי תורה וספר יהושע, כי חלק מהמסר של התורה זה אלה תולדות יעקב. בוא תבין איך יעקב הגיע להתיישבות בארץ ישראל, זה חלק מהמסר של התורה. איך הגענו להתיישבות? הספר יהושע הוא הסיום בעצם של התורה. ככה בעצם הגמרא אומרת, וזה מובן על פי רש"י. התורה מספרת לנו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, שאיפה שאבא שלו סך הכל היה גר, יעקב מתיישב. הקדוש ברוך הוא עוד לא רוצה שנתיישב, הרי הקדוש ברוך הוא אמר, ידע תדע כי גר יהיה זרעך, והמינוי של גר יהיה זרעך 400 שנה כבר התחיל, אז מה זה יעקב מתיישב? אז הקדוש ברוך הוא בעצם מקפיץ אליו את רוגזו של יוסף, וממילא יעקב כבר לא יושב בבעיות. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, חז"ל מלמדים אותנו, יוסף הוא יתום, עם אח קטן יתום, בנימין. יוסף, יש מחלוקת בין חז"ל, איך להבין בדיוק את הסיפור של יוסף, האם יוסף היה מאוד מאוד מוכשר, האם יוסף היה במדרגה של ממש קרוב לנבואה בחלומות שלו, ובגלל זה יעקב מלמד אותו את כל הסודות שלו, או שיש פה איזושהי בעייתיות ביוסף. כמה אנחנו לוקחים את הבעייתיות שביוסף ברמה של פשט. ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. חז"ל אומרים שיוסף הוא זה שגילה ליעקב את מה שקרה בפרשה הקודמת, שראובן הוא זה שבלבל את המיטות. זאת אומרת, שראובן עושה משהו, יעקב מגיע ולא מבין מה קרה, אז בא יוסף ואומר לו, אומר לו מה קרה, כתוב בדברי הימים, אז יעקב כונס את ראובן, שראובן מאבד את זכויותיו לבחורה, הוא מאבד את הפשתיים, ומי מקבל את זה? יוסף. זאת אומרת, יוסף הוא האדם שראובן אמור לשנוא הכי הרבה בעולם. כי מי הוא זה שבעצם עשה לראובן את כל הבעיות? יוסף. מה קורה בהמשך הפרשה? מי מציל את יוסף? ראובן. זה למה שחזל דורשים. למה היא קרא לו ראובן? ראו מה בן בני לבן חמי. שהרי בן חמי, זאת אומרת, עשיו, מרצון עצמו העביר את הבחורה. ותראו והסתום עשיו את יעקב, הוא רוצה לרצוח אותו. ואילו הבן שלי, ראובן, הוא לקחו את זה בעל כוחו. יוסף הוא הגורם לכל זה, ובכל זאת הוא מנסה להציל אותו. יעקב טועה. מה הטעות של יעקב שהוא מעדיף את יוסף מכל בניו? עכשיו, היה לו את כל הסיבות שבעולם להעדיף את יוסף. זה לא רק כי יוסף הוא הבכור מהאישה שיעקב בחר, אלא כי יוסף באמת יותר כישרוני משאר אחד. יוסף יש לו כוחות שלאחרים אין. יוסף יש לו כוח קליטה שלאחרים אין. ובאמת יעקב מלמד אותו מה שאחרים לא מבינים. אבל האחרים מבינים את זה. כתוב בגמרא בשבת שבגלל שיעקב שינה את בניו בין הבנים, אז ירדו אבותינו למצרים. אז נשאלת השאלה, תוספות במקום שואל, מה זאת אומרת? כבר נגזרה הגזרה שנרד למצרים. עונה תוספות, נכון. אבל כמו שה-190 שנה הראשונים עברנו בארץ ישראל, יכולנו את ה-210 השנים הנותרות גם כן לעבור בארץ ישראל. למה היינו צריכים לרדת למצרים? היינו צריכים לרדת למצרים בגלל השנאת חינם. השנאת חינם שיעקב אבינו עורר על ידי זה שהוא שינה את פניו בין הבנים, אז זה מלמד אותנו. הרי השבטים היו גדולי הדור. הקדוש ברוך הוא מצרף את השכינה שלו יחד איתם בשיפוט של יוסף. ובכל זאת, חז"ל אומרים לנו, היה שם קנאה, ויעקב עורר את זה על ידי שהוא שינה את בניו בין הבנים. זאת אומרת, גם בין בנים גדולים, הרי כולם היו גדולים מיוסף, הם לא היו ילדים קטנים, גדולים, צדיקים. בכל זאת, הורה צריך לדעת, חז"ל לימדו אותנו את זה על ילדים גדולים, זה כבר, הם בני 20, הם כבר נשואים, נכון? אתה הולך לתת מתנה לילד אחד, אתה צריך להתחשב באחרים, אתה צריך לדעת שיש קינה, קינה זה טבע אדם, וחזל כך קבעו גם כן, אפילו לגבי כהן גדול, שיש איבה. חזל אמרו שאם יש כהן שעבר, בעצם הכהן גדול היה בו פסול. נהיה תמי. בסדר, לא יכל לשמש 7 ימים, ממנים כהן גדול אחר. בעצם מעיקר הדין, הכהן גדול האחר יכול ללבוש את השמונה בגדים. הוא כבר מונה כהן גדול, מעלין בקודש ואין מורדין. קבעו חזל שיצא מבית המקדש ולא יחזור. הוא לא יכול לשמש ב4 בגדים, כי הוא לא כהן אידיוט. הוא לא יכול לשמש ב8 בגדים, כי יש איבה, יש שנאה. כהן גדול האחר יראה אותו ב8 בגדים, הוא ישנא אותו. הוא גדול הדור, מה זאת אומרת הוא ישנא אותו? זה טבע האדם, כולנו ככה. אך עדיף להכיר בזה. אומרים לנו חז"ל, גם בין בנים גדולים, בן אדם צריך להיזהר, לא לשנות את בניו בין הבנים, כי בסך הכל קינה זה טבע האדם, וכשיעקב מתעלם מזה, אז בסוף נתגלגל הדבר וירדו עבדנו למצרים. האחים רואים את זה, וישנו אותו, ולא יכלו לדברו לשלום, זה השבח שלהם, שהם היו ישרים איתו. יוסף חולם את החלומות, ויש פה דיון בראשונים, האם החלומות היו מראה נבואה שיוסף היה צריך ליישם, שהרי יש את הקושייה, למה הוא מתייחס לאחים כמו שהוא עושה בפרשה הבאה. השנאה שבין האחים זה דבר שנשאר כתם לעם ישראל לפחות 1,000 שנה, זאת אומרת, הנביא כבר מדבר על זה בסוף הנבואה, על זה שיש תאבון ואביון בעבור הנעליים, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנה, זה ההפטרה, לא? זה לא ההפטרה שלנו, השאלה? כן, נראה לי שזה ההפטרה. על מחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, כן, הנביא עמוס, כן. אז זה, כן, אני חושב שזה פה. לא רואה את זה, אבל... כן, אבל על מחם מחכסף צדיק, כן. אז זאת אומרת, החטא הזה החזיק עד אז, ולפי חז"ל, אפילו עד אחרי חורבן בית שני, עם 10 הרוגי מלכות. אז זה כתם כבד לעם ישראל, השנאת חינם שהייתה פה. לאחים יש תירוצים, תמיד כשיש שנאה יש תירוצים למה שונאים את הבן אדם. יש מחלוקת ראשונים, יש אומרים שהאחים חשבו שכמו שהיה עשיו ויעקב, יעקב הנבחר ועשיו לא, כמו שהיה ישמעאל ו... יצחק, ככה יש יוסף ושאר אחיו, אז הם חשבו, אפשר למכור אותו, זהו. חשבו שבו יתקיים הנבואה, ידע תדע, כי גר יזרחה, שהוא יסבול, מה אנחנו צריכים לסבול? ככה חלק מהראשונים אומרים. מי מחר את יוסף? יש מחלוקת ראשונים. פשט הפסוקים, מי מחר את יוסף? האחים מחרו את יוסף, כך גם הנביא אומר. אבל בעצם, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, לא כתוב מפורש מי משך ואלה אותו מהבור. יש אומרים שזה הוציאו המדיינים, מחו לישמעאלים, וככה זה הלך. אבל בעצם האחים לא מחרו אותו, זה מחלוקת ראשונים. אז יהודה כשהוא בא יש משפט מאוד אכזרי שנאמר ליעקב אבינו, הקר נא הקטונת בנך היא אם לא. לא אומרים האח שלנו, אומרים הקר נא הקטונת בנך, לא האח שלנו. חז"ל אומרים בהקר בישר, בהקר בישרו, ככה גם הוא קיבל את הבשורה שתמר אומרת לו הקר נא, כן? בישרו אותו אותו דבר. עכשיו, מה היא אומרת לו בעצם בהקרנה? היא אומרת לו, אני בעצם צדקת. מה היא אומרת לו, אני בעצם צדקת? הבנים שלך באמת מתו, כי הם באמת פשו. יהודה בישר לאבא שלו, הקרנה, הקטונת בנך, זה הבן שלך, האהוב שלך, מה הוא בעצם שווה? תראה, חיירה חלטו. אבל כשבישרו לו, באמת הבנים שלו נהרגו על חטא שבידם. כי בעצם בהקרנה, כשתמר אומרת לו, למי החותמת והפתילים מהמתי האלה, הוא פתאום אומר, צדקה ממני. היא צודקת, אני לא צודק. הילדים שלי שמתו, זה לא אשמתה. אני חששתי שזה אשמתה, לא רציתי לתת לה את הבן השלישי. בעצם זה אשמתי. וזה בעצם מה שהוא קולט. אני לא חינכתי את הילדים כמו שצריך, הילדים שלי לא היו כמו שצריך. הילדים שלי מתו באבונותם, וההקרנה שלה בעצם סוגר את המעגל של מה שהוא העביר לאבא שלו. אבל סוגר את המעגל בצורה יותר עמוקה, כי בעצם הוא רואה שהילדים שלו באמת מתו באשמתם. אנחנו רואים שער ואונן היו ילדים קטנים. אם אנחנו עושים את המתמטיקה, והיא בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו, מתי וירד יהודה מעת אחיו? מיד אחרי מכירת יוסף. מיד אחרי מכירת יוסף יש לנו 20, נכון? 20 שנה. כמו שיעקב פירש מאביו 22 שנה, ככה יוסף פורש ממנו 22 שנה. ב-22 שנה האלה, יהודה פורש, יורד מאת אחיו, מתחתן, מוליד, ער, עונן, שאלה, ער ועונן מתבגרים, נושאים את תמר, ער ומת, עונן ומת, שאלה מתבגר, לא נושא את תמר, יהודה נושא את תמר, מביא את פרץ וזרח, ואם תסתכלו, אתם תראו שבמניין של אלה שיורדים למצרים, אנחנו רואים עוד צאצאים. זאת אומרת, חז"ל דורשים בגמרא בסנהדרין שדורות קדומים יכלו להוליד בגיל 7. וככה צריך לומר פה גם כן, שהילדים ער ועונן, שניהם היו בני 7. עכשיו, והם גם כן כולם נולדו מוקדם, וככה גם האבות.
אז למה בגיל כזה אמורים להיענש?
נהדר. אז תוספות כותב, וככה כותבים גם בעלי התוספות במקום, שזה שאנחנו אומרים שמיטה בידי שמיים זה מגיל 20, מיטה בידי שמיים מגיל 20 זה הרמה האינטלקטואלית של גיל 20. זה לא גיל 20 פיזי, זה הרמת הבנה של גיל 20, והם מדייקים את זה מפה. יפה, צודק. טוב, אז ישנו את הסיפור שיהודה ותמר וחז"ל דורשים שזה היה מעבר לשליטה שלו. יכול להיות שהרמב״ם בא ליישב את הסיפור הזה בהתחלת אישות, שהרמב״ם כותב שזה היה הנורמה לפני מתן תורה, שמי שרצה יכל לעשות את זה. מהרמב״ם משמע שאפילו לא היה בזה פגם, שזה דבר שצריך לבאר. הרמב״ם בהתחלת אישות כותב, קודם מתן תורה פגע אישה בשוק, רצה הוא והיא, הלכו ועשו מה שעשו, והוא המשיך לדרכו והיא המשיכה לדרכה. וברמב״ם משמע שהרמב״ם נותן לזה לגיטימציה. שמי שרוצה, שיעשה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אין במעשה הזה קדושה. ככה משמע ברמב״ם. זאת אומרת, לא היה איסור קדישה לפני מתן תורה. ויכול להיות שהסיבה שהרמב״ם מדגיש את זה בהתחלת אישות, במידה מסוימת, זה גם להצדיק לנו את הסיפור של יהודה. חז"ל לא כך דרשו. חז"ל דרשו שיהודה, זה היה מעבר לבחירה החופשית שלו, יש מדרש שלם על איך שהקדוש ברוך הוא דאג לכך שזה יקרה, ויש גם כן חידה שמזכיר מדרש שלא מצאתי אותו בפנים, אבל זה מוזכר בשני מקומות, אחד מהם זה החידה, שגם אצל דוד המלך, כשאמא שלו נכנסה להיריון, בעצם אבא שלה, בועז, ישי, שלח אותה מהבית, והם הסכימו שהוא יתחתן עם האמה, ואז היא התחרתה בדקה האחרונה, והיא חזרה הביתה ואמרה, שלחה את האמה, ואז היא נכנסה להיריון, ואף אחד לא הבין מאיפה היא נכנסה להיריון, והיה שאלה אם דוד הוא ממזר. כמו שפה בעצם ההיריון של העתיד של המשיח בא במצב מעורפל, שיהודה בכלל לא מבין עם מי הוא נמצא, ככה בסוף אותו דבר עם, יש מדרש שהחידה מביא עם ישי ואשתו. מה זה הוציאוה ותשרף? אז יש בזה מחלוקת ראשונים. יש אומרים שבימים ההם, אישה שנתפסה כקדישה, אז היו לוקחים מתכת חמה ועושים לה סימן על המצח, בבושה שכולם יכירו שהיא קדישה. וזה היה הוציאוה ותשרף. לא להרוג אותה. רש"י, כמובן, חז"ל לא דורשים ככה. תוספות שואל, אנחנו דורשים את תמר, מוטב לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ועל ילבים פני חברו ברבים. הרי אנחנו רואים שיש רק שלושה מצוות שיהרג ועל יעבור. תוספות אומר, נכון, יש יותר. יוסף הוא רעד מצרימה, והקנהו פוטיפר סריס פרו, חז"ל דורשים שפוטיפר קנה אותו למשכב זכור. זאת אומרת, מוכרים את האח שלהם ערום, כן, כך כתוב, מכרו את האח שלהם ערום למצרים למשכב זכור, ובאמת אחר כך שם הם מחפשים אותו, כתוב במדרש, בא גבריאל וסרסו, אז פוטיפר כבר לא מסוגל. אז פוטיפר כבר לא מסוגל, ואשתו רואה את יוסף שהוא יפה תואר, מזמינה את השכנות, השכנות אומרות לה, למה את ככה מתפתה אליו? היא אומרת, אני אראה לכם. הציעה להם את רוגים לקלף, ישבו לקלף את רוגים, קרא לי יוסף. יוסף נכנס לחדר, והם כל כך נתפסו ביופי שלו, שהם התחילו לחתוך את הידיים שלהם ולא שמו לב. אמרה להם, עכשיו אתם מבינים מה הפיתוי שלי כל יום? טוב, אז יוסף נמצא בבית פוטיפר. יוסף נמצא בבית פוטיפר, כתוב בפסוק, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. המדרש בהרבה מקומות בתורה מדגיש שזה הפורמולציה. אשר הוא עושה, השם מצליח. בן אדם צריך להתחיל, השם מצליח. אתה תשתדל, השם מצליח. אבל האחריות היא קודם כל, כל אשר הוא עושה, ואז השם מצליח בידו. אשת פוטיפר, כתוב במדרש, היא ראתה אותו כל הזמן ממלמל. מה אתה ממלמל? מתפלל לקדוש ברוך הוא. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, תסתכל עליי, לא רוצה להסתכל עלייך. שמה לו סכין מתחת לצוואר שלו. שמה לו סכין שהוא לא יוכל להוריד את הראש. היה צריך להסתכל עליה. היה צריך להסתכל עליה, הוא מסתכל לכיוון האחר. אמרה לפוטיפר, התלוננה לפוטיפר. בסוף היא תופסת אותו והוא בורח, היא תופסת אותו והוא בורח, היא תופסת את הבגד, זה היה חלוק, הוא בורח מהחלוק, יוצא החוצה לגמרי ערום, יוצא החוצה ערום, יש לה בעיות. מה היא אומרת? תראו מה הוא עשה. בסדר, מביאים אותו למשפט. מי שופט אותו? מדרש אחד אומר שהיה שם תינוק בחדר שלא היה ראוי לדבר, והוא התחיל לדבר, הוא אמר, זה לא מה שקרה, אני אספר לך מה קרה, התחיל לספר את כל הסיפור. אז פוטיפר קולט שזה לא מה שקרה. מדרש שני אומר, כך כתוב בבעלי התוספות, שמה שקרה זה שהשופטים אמרו, בוא נבדוק, נבדוק את החלוק. אם זה כמו שהיא אומרת, הוא ניסה להתקרב, היא כל הזמן דחפה אותו, אז החלק הקדמי של הדלוק יהיה, של החלוק יהיה פרום, כי הצוואר שלו דחף נגד החלק הקדמי, והיא דחפה את החלוק הפוך. אם זה כמו שהוא טוען, הוא ניסה למשוך אחורה, אמא שלך אליו, אמא שלך אליה, החלק האחורי יהיה פרום. בדקו את החלוק, ראו שיוסף צודק, שפטו שיוסף צודק, מה פוטיפר יעשה? השופטים, הכהני מצרים, שפטו שיוסף צודק. הוא לא יכול לא לכבד את אשתו, זורק את יוסף לבית הכלא, שהוא בית כלא מפואר לסריסי המלך. עכשיו, בגלל זה, בפרשה הבאה, אנחנו נראה שיוסף מחזיר לכהני מצרים ונותן להם זיכוי במס, כי הוא אמר, הם היו ישרים איתי. שבת שלום.